לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי כ"ו באדר תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. יממה פוליטית דרמטית, כך לפחות לפי הערכות של הפרשנים, השרים אפילו על פי דברי ראש הממשלה נתניהו, ומנהל מאמצים אחרונים למנוע את הקדמת הבחירות. מיד נדבר עם ראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן, שיקרא לחברי הקואליציה לחשב את ההפסד הגדול שעשוי להתחולל, אם אכן תלך ישראל לבחירות. סכנת סגירה מרחבת בימים הללו על פנימיות בהם משוכנים אלפי ילדים ונוער בסיכון. השר ומתן שמתנהל בין מנהלי הפנימיות למשרד הרווחה על תקצוב חסר להפעלת הפנימיות תקוע. אין התקדמות במגעים, בעוד ימים אחדים מתקיים דיון נוסף בבגץ סביב עתירה שהגישה העמותה למען ילדי הפנימיות בישראל. על הסוגיה הזו שעשויה להוביל להוצאתם לרחוב של לא מעט ילדים בסיכון, אנחנו נדבר עם מנכ״ל פנימיית אהבה, יושב ראש העמותה העותרת. דוח ה-OECD רואה את האיום מספר אחת על כלכלת ישראל והפערים החברתיים והשסע החברתי. סוגיית הפערים העדתיים עלתה גם מיל הכותרות בעת האחרונה בעקבות הסדרה הסלח פה זה ארץ ישראל. על הפערים אז והיום אנחנו נשמע את מנכ״ל קרן אייסף לחינוך. הקהילה היהודית בטורקיה ביקשה לתרגם עבורה לטורקית את ספרי התלמוד הישראלי. הסופר והפובליציסט איש החינוך אבי רט, עורך התלמוד הישראלי, יספר לנו על ההפתעה שבה התקבלה הבקשה הטורקית. לפני 70 שנה, תשע"ח היה חודש מרץ לחודש עקוב מדם במאבקים על הדרכים, מאבקי השיירות. נביא כאן את סיפורה של שיירת יחיעם, המפורסמת שבשיירות. יהיה איתנו מי שחקר את סיפורה של השיירה הזו, רב סרן במילואים עמית לסר, נין לחלוצי הגליל. פסח כבר ממש מתקרב, איתו ההכנות, הניקיונות, וגם לא מעט לחצים שאופפים את הבתים של כולנו. אז איך מתמודדים והופכים את התקופה הזו לקצת יותר נינוחה? ראש החוג לגיל הרך במכללה לחינוך שאנן בחיפה, תהיה איתנו כאן לדיון על הסוגיה הזו. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. יממה פוליטית דרמטית, כך לפחות לפי הערכות פרשנים, שרים ואפילו על פי דברי ראש הממשלה נתניהו עצמו. הוא מנהל מאמצים אחרונים למנוע את הקדמת הבחירות. שלום, אנחנו אומרים לראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן.
שלום, בוקר טוב.
שלום הרב, איך הרב רואה את הסערה הזאת? שרה שקד, גם השר בנט אומרים, מדובר במשבר דמה, במשהו שצריך למנוע אותו בכל מחיר. גם הרב רואה את הדברים כך?
תראה, אני חושב שאסור בשום פנים ואופן להפיל ממשלת ימין. אני פונה בזה, באמת, זאת הזדמנות לפנות בפנייה נרגשת לראש הממשלה ולכל מרכיבי הקואליציה. אסור לעשות מעשה כזה. מי מבטיח איזה ממשלה תבוא במקומה? הממשלה הנוכחית היא צריכה להמשיך עד סוף הקדנציה. יש לה הרבה הרבה מה לעשות, הן בבניינה של ארץ ישראל בפרט ובקידומה של מדינת ישראל בכלל. בכלל אני חושב דווקא בעידן הזה, כשהממשל באמריקה כל כך אוהד אותנו, כפי שבא לידי ביטוי באום, ובעברת השגרירות ירושלים, צריך לנצל את הדבר הזה ולהמשיך לבנות את ארצנו ולבסס את מדינתנו. ואסור בשום פנים ואופן לעשות מעשים שעלולים לפגוע בכל אלה. זו אחריות גדולה, אחריות גדולה ביותר.
ובכל זאת אומרים, יש כאן שתי דעות מאוד מאוד קיצוניות, וזאת עמדתו של השר ליברמן בנושא הזה של גיוס, בנושא דת ומדינה. יש את העמדה של הציבור החרדי, המנהיגים החרדים, אף אחד מהם לא רוצה לבוא אל הציבור שלו ולומר, אני נכשלתי, אני לא הייתי מספיק איתן בעמדתי, ואיפשהו בתוך הדעות הללו, אני צריך ראש הממשלה לתמרן. איך עושים את זה?
צריך לבוא לידי הבנות. אני מסכים, ודאי, לכל אחד יש את העמדות משלו, את הדעות הנחלצות משלו, אבל אם רוצים ללכת יחד, צריך לבוא לידי הבנות. אם רוצים, יכולים להגיע לידי הבנות. צריך רק לרצות. להגיע לידי הבנות. אנשים, אף אחד לא צריך לוותר על דעותיו, וכל אחד צריך להשתדל להפיק כמה שהוא יכול בהתאם למה שנראה לו. אבל בכן, אם יש רצון והבנה שההפסד הוא הרבה יותר גדול יהיה, צריך לבוא לידי הבנות. כי מה יביח כל צד? כי אם הממשלה טיפול, מה יביח כל צד? להפך, כולם יפסידו. עם ישראל יפסיד, מדינת ישראל תפסיד.
יכול להיות שכל אחד מחכה שהשני ימצמץ, דווקא בגלל זה שכולם יודעים שההפסד אחרי בחירות יהיה הרבה יותר משמעותי?
אני לא יודע, אני לא יכול להיכנס למחשבות של כל אחד. אני רק אומר את דעתי, יש צורך להגיע לידי הבנות ולמצוא את הדרך, בכל זאת להמשיך ביחד בממשלה הנוכחית.
הרב נמצא בדברים עם ראשי הבית היהודי בנושא
לא,
הפוליטי?
אני לא עוסק בזה. אני כמו כל יהודי במדינה, אכפת לי כל מה שהולך במדינה שלנו, כל מה שהולך בארץ שלנו, אכפת לי מאוד, רגע לליבי.
כן. טוב, אנחנו מקווים שהקריאה הנרגשת הזאת של הרב תגיע הלאה. תודה רבה, הרב חיים דרוקמן. כל טוב.
שלום, שלום,
שלום. שלום. סכנת סגירה מרחפת בימים הללו על פנימיות שבהם משוקנים כ-2,500 ילדים ונוער בסיכון. זה קורה בגלל שמסע ומתן שהתנהל בין מנהלי הפנימיות למשרד הרווחה על תקצוב חסר להפעלת הפנימיות תקוע. אין התקדמות במגעים, ובעוד ימים אחדים מתקיים דיון נוסף בבגץ סביב העתירה שהגישה העמותה למען ילדי הפנימיות בישראל בסוגיה הזו אל מול משרד הרווחה, ואנחנו רוצים לשמוע על הנושא הזה. איתנו נמצא על קו הטלפון יואב אפלבוים, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
יושב ראש פנימיית אהבה, מנכ"ל העמותה למען ילדי הפנימיות בישראל, אז בוא תסביר
לא,
לנו. כן?
סליחה.
תקן אותי.
להפך, אני מנכ"ל כפר ילדים ונוער אהבה, ויושב ראש העמותה לקידום ילדי פנימיות הרווחה בישראל.
טוב, יום אחד אנחנו נצטרך להבין את ההבדלים המהותיים בין מנכ״ל ליושב ראש לזה, אבל בסדר, גמור, תיקנת אותנו. בוא תסביר לנו מה בעצם הדרישות ממשרד הרווחה, מה השתנה בתקופה הזאת שלא היה בעבר?
אוקיי, קודם כל אנחנו מדברים על קרוב ל-6,500 ילדים ששוהים במעונות שנותנות שירות לילדים המופנים על ידי משרד הרווחה, להבדיל ממעונות חסות הנוער שמטפלים בילדים שעברו כבר את סף העבריינות, ופנימיות של משרד החינוך שהן פנימיות חינוכיות. אנחנו מדברים על ילדים שהופנו בגלל בעיות ורקע קשה מאוד בבית, ילדים עם פוטנציאל תקין שזקוקים למסגרת טיפולית חינוכית. הדברים לא השתנו אלא נעשים קשים יותר ויותר משנה לשנה. שתי הטענות המרכזיות שלנו הן א', שהתעריף שמשרד הרווחה משלם עבור החזקה של כל ילד הוא תעריף נמוך, אך לפני שאנחנו מדברים על תעריף נמוך אנחנו מדברים על שקיפות. למעשה לא ברור לאף אחד מאיתנו מה חלוקת התקצוב בתוך התעריף, נוכח הדרישות של משרד הרווחה, שהן דרישות לגיטימיות של מה של לספק לילדים.
תסביר לי את הנושא הזה של השקיפות. מה זאת אומרת? אתם מקבלים, נאמר את זה בצורה גסה, סכום מסוים על ראש. איפה זה אמור להיות? מה זאת אומרת החוסר השקיפות בחלוקת התקציב? לא הבנתי.
אז בוא נתחיל ההפך. אנחנו מקבלים הנחיות שבאות לביטוי הן במכרזים והן בדרישות של משרד הרווחה, שעלינו להשיג תקני כוח אדם בסדרי גודל כאלה או אחרים, סוגי מקצועות מפורטים, ולאחר מכן תנאים פיזיים הנדרשים עבור הילדים על ידי משרד הרווחה, פעילויות הנדרשות על ידי משרד הרווחה עבור הילדים, וזה בסדר גמור. זה בסדר גמור שיש דרישות, יש תקן, אבל המשרד בא ואומר, נוכח כל הדרישות האלה מכם, אני משלם לכם ונוקב בסכום כללי גדול, שלא ברור לאף אחד על פי מה הוא קובע את הסכום הזה, מה הוא משלם עבור התקנים שהוא דורש, מה הוא שלם עבור התנאים הפיזיים שהוא דורש, ואנחנו כל אחד צריך לשחק עם הכסף על פי ראות עיניו, אבל המשרד בא ובודק אותך האם אתה עומד בכל התקנים. זאת התנהלות שהיא כמעט בלתי אפשרית. לכן אנחנו...
רגע, אני רוצה פשוט להבין, מה שאתה אומר לנו כרגע זה שישנה כנראה בתוך משרד הרווחה, ישנם שתי זרועות, זרוע אחת זו שמציבה בפניכם את הדרישות, זרוע אחת שבאה לשלם עבור הדרישות שהזרוע השנייה קבעה, ואין קשר.
אני לא יודע אם אין קשר, אני חושב שיש ביניהם קשר, רק התקציבנים או מי שצריך לספק את ולענות על נושא התקצוב קומץ את ידו. ולא מבין עד הסוף מהם הצרכים האמיתיים של הילדים, ולא מגלה עד הסוף איך מתורגמים הצרכים האלו לתקצוב ותעריף שמשולם לנו עבור כל ילד. אני אומר לך יותר מזה, בישיבה שאנחנו קיימנו עם מנכ״ל משרד הרווחה הנוכחי, וכשהעליתי את שאלת השקיפות, הוא הענה לי במפורש ואמר, תשמע, אם אני אשקיף לך את התעריף, אתה תבוא אליי בטענות שאני משלם סכומים שאינם תואמים אפילו את התשלומים במערכת הציבורית. את הטענה הזו השמיע מנכ״ל משרד הרווחה, אבל היא קיבלה אישוש וחיזוק א' על ידי מבקר המדינה כשבדק את הפנימיות לפני כשנה וחצי כמדומני, ועל ידי מחלקת המחקר של הכנסת שהתבקשה על ידי אלי אללוף, יושב ראש ועדת הרווחה של הכנסת, לבדוק את הטענות האלו נוכח סגירה של אחת הפנימיות במערכת שלנו, של אור שלום.
תסביר לנו באמת מה גורם החסר הזה בתקציב, איך זה בא לידי ביטוי ברמת הילד או ברמת הפנימיה, איפה החוסרים באים לידי ביטוי?
החוסרים ותת התקצוב בא לביטוי בכל יום, בכל שעה, החל מאספקת תרופות שהן גם תרופות רגילות וגם תרופות פסיכיאטריות, דרך, אני אתן לך את הדוגמה שנוקט במבקר המדינה, ושם הוא כותב מספרים, לטענת משרד הרווחה, הם משלמים עבור כל ילד 119 שח עבור שיעורי קידום למידה, או מה שנקרא שיעורי עזר, כשהממוצע הציבורי לתשלום לילד הוא 350 שח. עכשיו, הילדים שלנו הם ילדים שהם, יש להם פער עצום בנושא הלימודים וההישגים הלימודיים, ואנחנו נאלצים או לוותר על חלק מהתמיכה הלימודית שהיינו רוצים לתת לילדים, או לחטט רגליים, לפשוט ידיים ולחפש אנשים טובים שיתרמו כדי שנוכל לקדם את הילדים בתחום הזה. אנחנו מקבלים נסיעות עבור, תשלומי נסיעות עבור נסיעות ילדים הביתה, כשלושת רבעי מכמות הנסיעות המאושרות על ידי משרד הרווחה. לא מקבלים שום תקציב, ילד רוצה לנסוע החל מבדיקה רפואית שהוא צריך לנסוע אליה, או לנסוע להשתתף בחוג שהוא חיצוני ולא נמצא בתוך המערכת שלנו, או לנסוע לערב כיתה עם הכיתה של בית הספר שבה הוא לומד מחוץ למסגרת הפנימיה, אין לה עם דברים האלה תקצוב לחלוטין.
זאת אומרת, התקציב הוא אך ורק 3/4 ממה שצריך רק כדי לנסוע הביתה ולחזור. כל שאר ההוצאות של נסיעות לא קיים.
כן, הוצאות רפואיות כנ"ל, ואנחנו מדברים על ילדים שחלקם זקוקים לתרופות פסיכיאטריות שהן מאוד יקרות, או לדוגמה, רק השבוע סיפרה לי אחת הקולגות שהיא צריכה לספק תרופה של הורמון גדילה לאחד הילדים, זה עולה מאות שקלים. אין ספק שאם הילדה לא תקבל את התרופה הזאת, זה יפגע בה לאורך שנים ולאורך כל החיים. מאיפה אני אקח את הכסף? אתה יודע מה, יש לי ילדה שהרקע שלה הוא מאוד מאוד קשה, ילדה מאוד אינטליגנטית, הצלחנו לקדם אותה לימודית, והיום היא משתתפת היא בכיתה י' והיא משתתפת בקורס לימודי משפטים במסגרת האוניברסיטה, שיקנה לה בתום י"ב נקודות להשתלבות בחוג משפטים באוניברסיטה. אני במקום משרד הרווחה הייתי מאוד מעודד ותומך ומתקצב מקרה כזה, אבל זו רק דוגמה. בוא נזכור שהממשלה החליטה להפריט.
ואתה אומר, אתה במקום משרד הרווחה היית מתקצב ומעודד, אבל בפועל שום דבר לא קורה? במקרה הספציפי הזה אין שום תמיכה?
לא, אני צריך לקחת את זה, ואתה יודע, יש תקצוב לחוגים, אותו אני צריך לחוגים ותגבור לימודי, שאותו אני צריך לפרוס ולמתוח כגומי, אם היא מקבלת, למישהו אחר חסר. אבל תראה, שמעון, הסיפור הוא לכאורה מאוד פשוט ומאוד מורכב. אנחנו חוזרים לסיפור ההפרטה, מדינת ישראל החליטה להפריט את השירותים החברתיים שלה כבר מזמן, אנחנו במסגרת ההפרטה הזאת נותנים את השירות במקום המדינה, רק המדינה לא הייתה מסוגלת לנהל, לקדם, לטפל בילדים שאנחנו מטפלים בהם, במסגרת התקציב שהיא מקציבה לנו. וזה הסיפור האמיתי. זה הסיפור האמיתי. עכשיו אתה שואל אותי לאן התגלגלו הדברים. הדברים התגלגלו לידי כך שאנחנו פנינו לבית המשפט המחוזי, העלינו את כל הטענות שלנו לפני שהתפרסם מכרז להפעלת פנימיות שיקומיות. בית הדין המחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מנהליים קיבל את הטענה שלו, ובפסק הדין הורה למשרד הרווחה לבטל כל מכרז ולצאת למכרזים עם תעריף שקוף המספק את כל צורכי הילדים. זה קרה לפני כמעט שנתיים. משרד הרווחה מאז לא פרסם מכרזים, לא תיקן את התעריף, אלא בסעיפים בודדים לגמרי. ובעקבות דוח מבקר המדינה שהזכרתי, בכלל התנהלו שם חילופי גברי, והיום האנשים החדשים מבקשים למשוך את הדברים ולצאת במכרז לדבריהם ברוח פסק הדין רק באוקטובר 2019. מערכות אצלנו לא יחזיקו מעמד בעניין הזה.
מתי? באיזה שלב אתם פשוט לא תהיה לכם ברירה אלא לשים את המפתחות על השולחן?
תראה, אני אגדיר לך את הדברים כך. א', יש כאלו ששמו כבר את המפתחות על השולחן. אני מזכיר את פנימיית ראות של אור שלום, חברת שחר שהפעילה שתי פנימיות, סגרה לפני שנתיים את הפנימיות שלהן. אנחנו, אתה יודע, הנפש סוציאלית של כולנו לא נותנת לנו לסגור את הברזים ולהוציא את הילדים החוצה באיומי שביתה ומלחמה, יכול להיות שזה היה מזרז את כל התהליכים, לכן בחרנו בדרך המשפטית והתקשורתית. אנחנו עומדים בעוד שבוע וחצי בפני דיון בבגץ, אני מקווה שפרקליטות המדינה ומשרד הרווחה לא יזדרזו להוציא גם אז בקשה לתחייה. אחרי החלטת בגץ, שאני מקווה שהיא תאושש ותחזק את החלטת בית הדין המחוזי, אנחנו נחליט הלאה מה אנחנו עושים. אני אומר לך,
אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת, איך אתה מסביר את הצד השני? זאת אומרת, אני רוצה להאמין שלא מדובר באנשים לא רעים, לא מושחתים ולא טיפשים. זאת אומרת, לספור הם יודעים. ומה קרה שם? תנסה להסביר לי את הרגע את הצד השני.
תראה, אני אנסה להסביר לך שוב מנקודת המבט שלי. אני חושב שיושבים אנשים שאינם מבינים את הגודל והמורכבות של העשייה החינוכית טיפולית שלנו, מנסים לחסוך בכספי תקציבים שלדעתי הם קיימים. הם קיימים, רק לא מנוהלים נכון, לא מתורגמים נכון לשטח, ולכן התוצאה הזו היא התוצאה שאותה אנחנו מוצאים. אפשר בקלות ובהידברות שלנו איתם להגיע להסכמות, להגביר ולכבד את הדרישות ולהגביר מצד שני את התשלום עבור הדרישות האלה, כדי לאפשר באמת לילדים לקבל את השירות המגיע להם, ולא לאלץ אותנו להתחיל לחטט רגליים, להיות תלויים בתורמים, כי בלי תרומות אף פנימיה שלנו לא תחזיק מעמד, ולצערי לא כולם נולדו אנשים מגייסי תרומות ובעלי יכולת לאסוף כספים, ומעידך גם אלה כמוני שמסוגלים לקבל תרומות ולדבר ליבם של האנשים ולקבל תמיכה. יכול להיות שיבוא יום, כמו שהיה לנו את המשבר ב-2008, שאנשים סגרו ברזים ולא העבירו את התרומות. אין לי ספק שאף אחד לא מרמה במשרד הרווחה, רק החשיבה המקצועית המחוברת לחשיבה הכלכלית זורמת בכיוונים שהם לא נכונים. יחד עם זה, אני מוכרח לציין שאחרי הבדיקה של בגץ ופרסום תוצאות הדוח, חלו שם חילופי גברי באנשים שעומדים במשרד הרווחה, ואנחנו פועלים בתיאום איתם ותחת פיקוח שלהם. הם עכשיו טוענים, כמו שאמרתי לך, שהם הולכים, הקימו ועדות והם בודקים, והם הולכים לשנות את הסיווג ואת התעריף. הכל טוב, הכל בסדר, אמרנו להם, אוקיי, נלך איתכם, ניתן לכם הלאה להקים ועדות, לחשוב, אבל בינתיים יש דברים שעליהם חייבים להתייחס תקציבית כבר עכשיו, כמו נושא הנסיעות, כמו הנושא של הטיפול הרפואי. העלינו את נושא שכר הדירה, בזה דווקא זז משהו, והמשרד החל בסעיף הקטן הזה של שכר הדירה, סוף כל סוף פתר חלק מהדרישות שלנו, אבל זה באמת כעין וכאפס. וכשאנחנו, אני מציין שוב, הסכמנו להמתין עד שאותן ועדות תסיימנה את העבודה וסוף סוף יקבע תעריף הוגן ושקוף, הסכמנו להמתין בתנאי שימלאו 3-4 דרישות שלנו שהן לא בשמיים. אנחנו מדברים על חוסר כללי בתקצוב לכל אותם 6,500 ילדים, משהו בסביבות 150 מיליון שח לשנה. מה שדרשנו כרגע בשלב ראשון, שלב ביניים, עד פרסום המכרז והתעריף ההוגן והשקוף, דרשנו סעיפים בגובה של 60 מיליון שח לשנה, שהם בסך הכל, מי שמבין קצת בתקצוב ממשלתי ובתקצוב משרד הרווחה, הם בסך הכל נקודה קטנה שאיתה אפשר להתקדם הלאה. ולצערי זה לא נעשה. אז נמתין בסבלנות עוד שבוע וחצי להחלטה של בגץ.
זאת תהיה באמת החלטה או רק עוד דיון ויקבע מועד?
אני לא יודע, זה תלוי בשופטים. זה תלוי בשופטים. אני מקווה שבית הדין הגבוה לצדק יבין שפה מדובר בנפשותיהם של ילדים ולא בכיסם של אנשים, ויאפשר לנו להתקדם קדימה.
כן. טוב, אנחנו רק נציין לקראת סיומה של השיחה הזו שאנחנו פנינו למשרד הרווחה ביקשנו את תגובתם והתייחסותם, הם הבטיחו שתהיה לנו כזאת, עד לרגע זה עדיין לא קיבלנו, אבל יכול להיות שבמהלך היום תגובה תגיע, אנחנו כמובן נפרסם אותה במלואה כמתבקש, נקווה מאוד שדברים יבואו לידי פתרון, אם לא עד הדיון, אולי לאחריו, בעוד כמה, 10-12 ימים. יואב אפלבוים, מנכ״ל פנימיית אהבה, יושב ראש העמותה למען ילדי הפנימיות בישראל, אני מקווה שהפעם עשיתי את הסדר נכון בדברים. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה לך, להתראות.
יום טוב. דוח ה-OECD רואה את האיום מספר אחד על כלכלת ישראל בפערים החברתיים והשסע החברתי. סוגיית הפערים העדתיים גם עלתה לכותרת בעת האחרונה בעקבות הסדרה על שנות ה-50 וקליטתם של העולים ממרוקו. אנחנו רוצים לשוחח על הפערים אז והיום. איתנו נמצא על קו הטלפון תומר סמרקנטי, מנכ"ל קרן אייסף לחינוך. שלום לך.
בוקר טוב, נכון. אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך.
שלום וברכה. אז בוא, תעשה לנו השוואה. אנחנו באיזושהי תחושה שלכאורה הפערים העדתיים כבר איפשהו מאחורה, וכל פעם מגיע איזשהו דוח שאומר לנו, רבותיי, יש עדיין פערים, הם דרמטיים והם הרסניים. איפה אנחנו נמצאים בסוגיה הזו?
אז קודם כל, אני חושב שיש, וצריך לומר את זה, יש מדיניות, דרך החינוך שכן פועל לצמצום פערים, אנחנו רואים את זה בכל מיני רמות, גם בתוכנית בוועדת ביטון וגם בתוכניות והשקעה בחינוך, אבל יש עדיין כמה נושאים שצריך לשפר. קודם כל, אנחנו רואים פערים מאוד גדולים בין מרכז לפריפריה, והרבה פעמים זה גם בהתאמה למוצא ולנושאים אחרים. אתה יכול לראות שגם בזכאות לבגרות ואחרי זה בהתאמה להגעה למוסדות להשכלה גבוהה, שאם בקריית מלאכי קרוב ל-7% מגיעים לאקדמיה, אז בסביון או במיתר קרוב ל-35%. וזה בעצם אומר שהילדים או הצעירים באותם יישובים בסופו של דבר לא מקבלים את הכלים שהם צריכים כדי להגיע להשכלה גבוהה. והכלים שהם צריכים זה גם כלים כלכליים, כי בסופו של דבר ללמוד עולה כסף, ואם אתה צריך השקעה, בין אם זה השקעה שיש באותו יישוב, ואנחנו יודעים איזה יכולת השקעה יישובים חזקים יכולים להשקיע, גם אם זה מכספי ההורים, גם זה עם הכספים שאחרי זה העיריות, הרשויות המקומיות מוסיפות על כך, לעומת יישובים חדשים שיש להם או פחות משאבים של ההורים, או פחות שטחי מסחר, או שהם יכולים להשקיע או הכנסה מארנונה, הפערים באים לידי ביטוי בסופו של דבר בהשקעה בחינוך. אז זה בעצם פער גדול אחד. פער שני זה בעצם גם באמת מאיזה משפחה אתה מגיע, איזה הון תרבותי יש במשפחה שלך, האם אתה במשפחה הקרובה שלך ראית הורים, ראית דודים, ראית קרובים שהולכים ללמוד והמסלול הזה הוא מאוד ישיר ומובן עבורך, או שבעצם אתה הרבה פעמים הראשון שבכלל חושב ללכת להשכלה גבוהה, כמה מודדים אותך, כמה תומכים בך, כמה באמת אתה רואה את זה כשהוא משמעותי. חוץ מזה יש גם נושא של נשירה אקדמית. עכשיו, עוד נושא שגם כן מאוד מטריד אותנו, זה הנושא של מסלול עיונים או מסלול מקצועי. כי עם כל באמת המגמה, ואנחנו רואים גם פרסומים של משרד החינוך לעידוד חינוך מקצועי, בסופו של דבר, מרבית בתי הספר של הרשתות המקצועיות, אם אנחנו מדברים על אורט או על עמל, הם או בעיירות פיתוח או ביישובים ערבים, לדעתי קרוב למחצית נמצאים שם. וגם מיתר, רובם ביישובים יש כל חברתי שהוא בין 1-5, אתה תראה פחות ביישובים חזקים של 6-10, כן? ששם אתה תראה, אם כבר אולי גם יותר בתי ספר מקצועיים, זה יהיה יותר להנדסה או להנדסאים, אבל בסופו של דבר אותם בתי ספר שממשיכים ללמד מגומות של חינוך לגיל הרך, שבעצם זה אולי איזשהו סוג של שם מכובס ללהיות אחרי סייעות או מטפלות בצהרונים או פעוטונים או ספרות או מכונות רכב, אנחנו נראה אותם בדרך כלל ביישובים החלשים. עכשיו, התחלת את הדברים שלך בדוח ה-OECD, שאומר שחסרים לנו בעצם ידיים עובדות, שיגיעו למקצועות עתירי ידע, שדורשים בעצם השכלה גבוהה. אז אנחנו צריכים לדאוג שהדור הזה יגיע בעצם לשם. הדוח של ה-OECD מצביע שהגל עלייה הגדול שהיה בעצם בשנות ה-90, אנשים שבעצם מזדקנים ויוצאים לפנסיה. יחסרו לנו אנשים שבסופו של דבר לא צריכים ללמוד רק עיצוב שיער או או להיות מטפלות במסגרות לחינוך לגיל הרך. אנחנו צריכים אנשים שיעשו 4 ו-5 יחידות מתמטיקה, אנחנו צריכים אנשים שיעשו פיזיקה, ומשרד החינוך מכוון לשם, אבל המגמה צריכה להיות הרבה יותר חזקה. אנחנו צריכים בעצם לבוא ולזהות איפה היישובים שיש בהם פחות הגעה לבגרות ופחות הגעה לבגרות איכותית, ולהכפיל שם את התקציבים. אם למשרד החינוך יש אגף לנוער בסיכון, או אגף שחר בעצם שירותים חברתיים, שם אנחנו צריכים לבוא ולהגדיל את התקציבים, ולהגיד לא רק בתי ספר מקצועיים, אלא בתי ספר יהודים טובים בפריפריה.
איפה האמירה הזאת שלך מתנגשת עם הרעיון ששמענו עליו בימים האחרונים, על בתי ספר שיקבלו אפשרות לגבות תשלום מיוחד עבור שעות לימוד נוספות כדי להגיע ל5 יחידות?
תראה, זה האמירה הזאת היא מאוד מדהיגה, בוא נאמר כך. עצם העובדה שבכלל הדבר הזה ניתן לפרשנות, ואני יודע שמשרד החינוך טוען שלא בדיוק כך, מצד שני יצאו הנחיות שבסופו של דבר המשמעות היא שניתן ללמד פחות שעות, זה בדיוק מה שמטריד אותנו. אנחנו רוצים לבוא ולראות בסופו של דבר מסלול שהוא לא מתפשר, הוא לא נותן את האופציה, הוא לא נותן את הבחירה, הוא לא נותן אפשרות להפחית שעות. אנחנו צריכים להשקיע בעון האנושי שלנו, והעון האנושי שלנו כרגע הוא לא מנוצל מספיק. מצד אחד אנחנו שומעים על כוונות להביא מהנדסים מהודו שיגיעו לפה כי חסרים לנו אנשים, ומצד שני אנחנו רואים פערים כאלה בזכאויות לבגרות או בהגעה לאקדמיה. זאת אומרת, העון האנושי נמצא פה וצריך לטפל בו ולהכשיר אותו יותר. אז כן, האמירה כזאת מדהיגה. גם מדהיג אותי מה ששמענו אתמול, שדיון על אישור תקציב החינוך לקח 4 דקות. אולי הדבר הכי חשוב שיש למדינה שלנו זה העון האנושי שלה, כן? לא פחות משאבי טבע. והדבר הזה דורש חשיבה באמת מאומצת, והשקעה מאומצת כדי לראות בסופו של דבר תוצאות. והפריפריה היא בעצם ההון האנושי שעדיין לא מציינו אותו. שם נמצאים הצעירים שיכולים, הם חכמים לא פחות מהצעירים במרכז, הם יכולים להגיע לאותם משיגים, אבל הם צריך להשקיע לצד ההוראה גם באמונה בעצמם. אנחנו צריכים שאותם צעירים יאמינו שהם יכולים להיות יותר ממה שאולי לפי המערכת מסלילה אותם. החינוך המקצועי צריך להיות מסוזר בצורה שווה בכל הארץ, לא רק בפריפריה, וצעירים בפריפריה יכולים להגיע להישגים גבוהים ולהגיע לאקדמיה, בדיוק כמו צעירים במרכז הארץ. אבל הם צריכים לחצר למוסדות אקדמיים, הם צריכים להגיע לבקר שם, הם צריכים לפגוש מודלים לחיקוי כמוהם, שעשו את זה לפניהם, ולשמוע מהם את סיפור החיים שלהם. אלה דברים שאנחנו עושים ב-ISF, אגב, סטודנטים של ISF ובוגרים של ISF, שלוקחים תלמידים לסיורים מודחים בפריפריה, מספרים להם את הסיפור האישי שלהם, ונותנים להם דוגמה אישית מהחיים, שאם אנחנו הגענו ועשינו את זה, גם אתם יכולים.
עכשיו, הזרע למציאות הזאת של בתי ספר מקצועיים בפריפריה, זה לא מהיום. מן הסתם זה המשך של משהו שהיה בשנות ה-60 וממשיך הלאה, נכון?
נכון, שם היו ממש דיונים, והיו דיונים, ניתן למצוא את זה גם בפרוטוקולים של, גם של שר החינוך, ומאותה תקופה שם ראו, אם נפשט את זה ונגיד, כן, בשורה התחתונה, כדי שבעצם יהיו לנו ידיים עובדות, והיות ואנשים האלה, זו הייתה התפיסה, וצריך להגיד את זה ביושר, שהממסד ראה את הפריפריה באותם שנים, ופחות יהיה להם מקצוע טוב, יהיה להם איזושהי הכשרה, וגם אנחנו צריכים ידיים עובדות, אנחנו צריכים גם אנשים שיעבדו במקצועות נדרשים, נקרא לזה כך. כמובן שאותם בכירים לא שלחו את הילדים שלהם ללמוד בבתי ספר האלה, כן, הם חושבו שהילדים שלהם צריכים להיות לעשות תואר ראשון ושני. עכשיו, שלא יתפרש לא נכון, כן, אני חושב שכל מקצוע הוא מכבד את בעליו, ויש מקום לכולם, לא כולם בהכרח ילכו וירצו להיות אקדמיים, ולא כולם ירצו לעסוק, אבל חשובה לנו מאוד שתהיה זכות הבחירה. וזה אומר שצעיר שמתחיל כרגע את התיכון שלו, לא צריך מראש להיות מכוון למגמה, שבסופו של דבר הוא לא יצא עם תעודת בגרות איכותית, שלא תאפשר לו קבלה לאקדמיה, ויצא עם איזושהי תעודה מקצועית. הוא צריך שיהיה לו גם וגם. בית ספר לא נועד להכשיר לו מקצוע. אם הוא ירצה, הוא יוכל אחרי בית ספר, הוא עשו לו הרבה פעמים במהלך הצבא, תוך כמה חודשים, הוא יוכל לתת מכונאי, הוא יוכל לתת עם תעודה של מעצב שיער, הוא יוכל לתת עם תעודה של מטפל במסגרת לגיל הרך, כן? אלה קורסים מקצועיים שרוכשים אותם בתוך כמה חודשים, הצבא יודע להכשיר מכונאי מסוקים ומטוסים תוך כמה חודשים. אז בעצם הוא לא צריך 3 שנים מהחיים שלו בתיכון להקדיש כדי בסוף לצאת עם מקצועות הזה. אנחנו צריכים להשקיע את כל המשאבים והאנרגיות שלנו, שהוא יצא עם תעודת בגרות טובה. אחרי זה כבר הבחירה תהיה שלו, הוא יסיים את השירות הצבאי או הלאומי שלו, והוא יחליט אם הוא רוצה עכשיו לנסוע לטיול בחול, או ישר ללמוד, או בכלל הוא רוצה עכשיו לעבוד ולהיות נגר, סבבה, אבל זה תהיה החלטה שלו. הוא לא ירגיש מראש שאפשרויות סגורות בפניו, כי הבגרות שיש לו, התעודת ציון שיש לו בבית ספר, מאפשרת לו כרגע רק ללכת ולהיות מכונאי או רתח. הכל קשור סביב זכות הבחירה, אפשרות הבחירה.
כן, זכות הבחירה, בהחלט נקודה שאנחנו רואים באבן בסיס בחיי כל אחד מאיתנו, אבל מסתבר שהיא לא באמת קיימת לכל אחד מאיתנו. תומר סמרקנטי, אני מאוד מודה לך על הדברים, לתשומת ליבם של מקבלי ההחלטות איפשהו למעלה. תודה.
תודה, תודה ויום טוב.
יום טוב, שלום. הקהילה היהודית בטורקיה ביקשה לתרגם עבורה לטורקית את ספרי התלמוד הישראלי. שלום, אנחנו אומרים לעורך התלמוד הישראלי, איש החינוך, הפובליציסט, הסופר, אבי רט, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז אני שומע שלא מעט מדינות, מלא מעט מדינות מגיעות בקשות דומות. השאלה אם הטורקים הפתיעו גם אתכם.
הפתיעו ובגדול. אתה יודע, אנחנו שתכננו את כל המערך של השיווק של התלמוד הישראלי, אוטומטית, מעבר לעברית, חשבנו אנגלית, ספרדי, צרפתי, בכלל לא היה בדמיון טורקיה. לפני בערך שנה וחצי, שנתיים, גם אין לנו כל כך קשר עם הקהילה היהודית בטורקיה, לא ידענו מה יש שם, מה אין שם. לפני בערך שנה וחצי, שנתיים הגיעו, אני לא יכול למסור יותר מדי פרטים, שני אנשים צדיקים, שהם בוגרי מערכת החינוך בטורקיה, שני חבר'ה צעירים, שגם עשו עלייה לארץ, והם באו ואמרו לנו, תשמעו, יש באיסטנבול, נדמה לי משהו כמו 1,000 משפחות יהודיות, ויש בבתי הספר החינוך היהודי באיסטנבול 350 ילדים. וכך הם אמרו לי, אנחנו שהצלנו את עצמנו וכבר עשינו עלייה, אנחנו מרגישים הכרת חוב והכרת תודה לקהילה שבה צמחנו, ואנחנו רוצים לדאוג לזהות היהודית של הילדים שנשארו בטורקיה, 350 ילדים באיסטנבול אני מדבר, ואנחנו בעצם רוצים לבנות ארון ספרים יהודי לחינוך הילדים בטורקיה, ששמור על זהותם היהודית. אז יש לנו ספרות בנושא פרשת שבוע, וספרות בנושא כזה או אחר, רגות שמתאימה לילדים. ובין היתר אנחנו רוצים שבארון הספרים הזה יקם התלמוד הישראלי, מבקשים את רשותכם לתרגם אותו לטורקית. האמת היא שבאמת נפלתי מהכיסא. כי זה לא שוק, אתה מבין, זה תרומה, 350 ספרים זה לא דבר שכדאי כלכלית. הם אמרו, אנחנו רוצים שבכל בית יהודי בטורקיה, באיסטנבול ודאי, שזה 1,000 בתים, יהיה בספרייה שלהם את התלמוד הישראלי כחלק מספרייה יהודית. לתרום את זה לכל המקומות. אמרתי להם, סליחה רבה, נתתי להם את הזכויות, וחשבתי שזהו, שכחתי מהסיפור, לא כל כך עקבנו אחריהם. ובפורים האחרון פתאום דפקו בדלת עם משלוח מנות, ונתנו לנו את התלמוד הישראלי בטורקית, דבר שבאמת הימם אותנו, ארוך, יפה, מסודר, גרפי, וזה רק הקרח הראשון, ואנחנו ממש, אני ממש לא בציניות עם דמעות בעיניים, חלום שלא חלמנו, מה לנו ולטורקיה, ואם זה יציל ילד אחד, יהודי אחד, משפחה אחת, יעזור להם לשמור על הזהות בטורקיה, או לעודד אותם לעלות לארץ, עשינו את שלנו, ואני אומר שהוא עומד ונפעם מול הצדיקים האלה שלקחו על עצם את המשימה, לממן.
הם ממש מימנו גם את העניין, זאת אומרת, הם דאגו
להכל. הכל, הכל. אני נתתי להם את החומרים, אתה מבין שאני לא מבין מילה בטורקית, גם לא יכולתי לעקוב אחריהם לראות, מדי פעם כמובן החלפנו מיילים, שאלו שאלות על תוכן כזה, תוכן אחר, עניינים של עבודה שוטפת. אבל באמת שלא חשבתי שזה דבר שייתן תוצאות, אמרתי, יש שני חבר'ה באים, רעיון פה ושם, יש הרבה כאלה שבאים, כל מיני הצעות ומחשבות ורעיונות, לא מהרבה יוצא דברים. ופתאום באים ואתה רואה מוצר, ואתה רואה שבאמת מוצר שאין לו חשיבה כלכלית. כולה 350 ילדים באיסטנבול. ובאים החבר'ה ואומרים, אנחנו גדלנו שם, אנחנו בוגרי המקום, אנחנו את החינוך שלנו קיבלנו באיסטנבול, מישהו דאג לחינוך שלנו, ועכשיו ברוך השם זכינו, הכרת הטוב שלנו לדאוג שהחינוך ימשך לדורות הבאים. זה כל כך ריגש אותנו, אני לא מבין אף מילה ממה שכתוב בספר, אבל אני מבין שיש פה ילדים באיסטנבול ובטורקיה שילמדו תלמוד ישראלי בטורקית, יתחברו לזהות, לשורשים, למשפחה, לבית הספר. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה דברים לנהל את העולם, ופה אני באמת בהתרגשות גדולה, עשינו הרבה פרויקטים בחיים. זה אחד המיוחדים שבהם.
אני רוצה לשאול אותך באופן, קודם כל, אתם מעכשיו תשמרו על איזשהו קשר, זאת אומרת, לקראת הכרכים הבאים, או שאתה שוב משאיר את זה בידיים שלהם, ובואו נחכה למשלוח מנות הבא?
א', כן. תראה, בטורקיה אני לא יכול הרבה לעזור, אבל אני משאיר את זה לידיים שלהם, אנחנו כמובן בקשר איתם, הם מאוד שמחים על זה, אנחנו מאוד שמחים איתם, זה שותפות של אהבה נקייה מכל אינטרס, זה נטו, 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 יהדות ואהבת תורה ואהבת ישראל וחסד, אין פה שום עניין, אני מעריך שיהיו תגובות, אבל אז תחשוב על הרעיון שמחורי הדברים, יש להם, ככה, אני אומר ככה, הם הציגו את הדברים, יש באיסטנבול 1,000 משפחות יהודיות, אנחנו חייבים לבנות להם ארון ספרים יהודי בסיסי, כדי שיש סל זהות בכל בית, כבר אנחנו אומרים בתורגמים לטורקית. אז הם פנו לכל מיני ספרים, אני יודע שהם פנו לסופר כזה או לספרות אחרת, מה שקרה ספרי יסוד שצריכים להיות בכל ספרי היהודית, ולקחו על עצמם לתרגם, כולל אגב ספרי וסיפורי ילדים, נגיד כמו עשו חכמנו כזה. והם אומרים, אנחנו נבנה לכל משפחה יהודית באיסטנבול, ספרייה יהודית בסיסית בטורקית, כדי שיהיה להם את הבסיס בבית.
אז בעצם מן הסתם מסמכת אותך גם ההגדרה של התלמוד הישראלי משהו שהכרחי שיהיה בכל בית שרוצה לייצר אצל עצמו סל זהות יהודית.
אני מודה לך על השאלה, שמעון. כן, זאת מחמאה שקיבלנו, מה שנקרא בדרך אגב, לי שהתכוונו. אתה יודע, כל אחד שמוציא ספר וכדומה רוצה שהוא יקרה. כשאנחנו התחלנו את התלמוד הישראלי, וחשבנו על כיוונים ועל אסטרטגיות ועל אוכלוסיות יעד, אני כמה פעמים השתמשתי בביטוי שטיינזלץ לילדים, שוטנשטיין לילדים, קהתי לילדים. מה מיוחד בהם? כי הם יצרו איזשהו ספרות בסיסית, אין לך בית שיש בו אהבת תורה ולימוד שאין בו שטיינזלץ או שוטנשטיין בנושא של התלמוד, קהתי בנושא של המשנה, זאת אומרת, זה הפך להיות דבר בסיסי אם אתה רוצה ללמוד משנה או תלמוד. מה מיוחד בספרים הללו? מה מיוחד בקהתי ושוטנשטיין? ההנגשה. הם לקחו, קהתי לקח את ברטנורה ותוספות יום טוב ואת המשניות והנגיש את זה עוד יותר ידידותי. מה עשו שטיינזלץ והרב שטיינזלץ? לקחו את הגמרא והפכו אותה למשהו יותר נגיש, שגם בלבטים יכולים ללמוד. אז אמרתי, אנחנו בעצם בענבה עושים אותו דבר, לוקחים תלמוד שהוא זר ורחוק ומנוכר לילדים ומנגישים אותו. ואני הייתי רוצה שבכל בית שיש בו ילדים, יהיה את התלמוד הישראלי, כדי שתהיה הנגשה לגילאי כיתות ב', ג', ד', ה', שילמדו את זה. ואני שמח שלאט לאט זה חודר לשוק מבחינה הזאת, לא כעסק כלכלי, אלא כהבנה שאנחנו כדי לגדל את הדור הבא של אוהבי תורה ולומדי תלמוד, צריכים להנגיש להם את החומר בצבעוניות, בשפה ידידותית, במשחקים, בהפעלות. והנה הגענו למצב שהטורקים בחרו בנו כחלק מספרי היסוד, זאת זכות גדולה, שמחה גדולה, אבל בצידה ובצילה אחריות הרבה יותר כבדה עכשיו על הכתפיים שלנו.
עוד שאלה קטנה, אבין, ממש לפני שאנחנו מסיימים. אנחנו רגילים לחשוב שישנו פער בין ההיכרות היהודית של נוער בתפוצות לבין ההיכרות היהודית של נוער בישראל. זה טבעי, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בקהילה, שכמו שאמרת בתחילת דברים, היא די מנותקת מאיתנו כמו הקהילה הטורקית. השאלה אם לא צריך לעשות הנגשה על גבי ההנגשה כדי להביא את הספר הזה, את הספרים הבאים גם אליהם.
א', צריך. אבל אתה יודע, אני, החומרים שלנו, חוץ מהעברית כמובן, שבכל הארץ, ב-200 בתי ספר ו-100 קהילות, הם גם בארצות הברית ובקנדה ובכל מקום. ואני נוסע די הרבה לכל מיני מקומות להכשיר את המורים ואת המוסדות איך להשתמש בפרויקט שלנו. בכל מקום אני אומר להם, תראו, אני לא יכול לבוא מישראל ולהגיד לבית ספר בניו יורק או בטורונטו או באוסטרליה איך ללמד. כל מקום יש לו את המנטליות שלו, את האופי שלו, את הסגנון שלו, את הכוח הוראה שלו. אני יכול לתת, כמו שאומרים, במטבח הצעת הגשה. אפשר לעשות כך או אחרת. ודאי שמדינה כמו טורקיה, שקהילה יהודית שנמצאת במצב יותר מורכב, פוליטית, זה לא מדינה פתוחה ואירופאית או מדינה אמריקאית או שלטון דמוקרטי רגיל. המצב שם הוא מורכב ועדין, יחסי הקהילה היהודית עם השלטונות ועם כל התהליכים והאסלאם. המצב הרבה יותר רגיש. מה שאני יכול לעשות זה רק לשבת עם האנשים, עם אותם אנשים שיש לי איתם את הקשר, לומר להם איך בארץ זה עובד, להציע להם הצעות כאלה ואחרות. לומר להם מחשבות, רעיונות, אבל אני באמת לא מכיר את המנטליות, לא מכיר את דרכי הוראה, לא מכיר את ההתנהלות של הילדים ואת דרכי ההתעניינות שלהם. אנחנו צריכים לבוא בענווה, לתת את כל הכלים ואת כל התמיכה, ולומר לאנשים, אנחנו לרשותכם, הנני, ונעזור לכם בכל, אבל את ההתאמה וההנגשה הסופית צריכים לעשות האנשים, שבסופו של דבר המורה שנכנס לכיתה, סגיר את הדלת אחריו, הוא יודע מה מותר לו להגיד בטורקיה, מה אסור לו להגיד, הוא יודע מה להיזהר, מה לא להיזהר. בסוף העבודה היומיומית של אהבת וחיבוב התורה תהיה על המורה או על המורה שנכנסים לכיתה כל יום, ואני סומך עליהם. אנחנו רק מאפשרים להם בכלים שלנו את הכלים הללו, כדי שיהיה להם יותר נוח. אני חייב לומר לך ככה, בעוד חצי משפט, אתה מוצא אותי עכשיו יוצא משהו משרד ממשלתי, לסדר איזשהו משהו של בירוקרטיה ו... יש פה בארץ, ונכנסתי והפקיד אומר לי, תן לי את המסמכים, תן לי את התעודת זהות שלך, ואני נותן לו תעודת זהות, הוא מסתכל עליי ואומר לי, אבי רץ, ואני אומר לו, כן. ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, אני כל שבת לומד עם הילדים שלי תלמוד ישראלי. עכשיו, זה לא אדם שציפית ממנו שיגיד לך משפט כזה. ודאי שלא חשבתי שאם הוא יראה את השם שלי בתעודת זהות, הוא מיד יקשר בין אחד לשני. מה שאני רוצה לומר זה, הוא שיסתכל עליי בכזה חיוך ואמר, אתה יודע, זה הזמן איכות השבועי שלי עם הילד, על זה אני לא מבטר. וכשאני שומע את זה עוד יום ועוד יום, פעם אחר פעם, ואני מכפיל את זה לטורקיה ולארצות הברית, אני מקווה שיש לנו את הזכות לתת מסגרת ומעטפת ובסיס לזמן איכות בכיתה, בבית, בקהילה, בבית הספר. הייתי אומר אפילו יותר מזה, שאם ישבו ביחד הורים וילדים, סביב התלמוד הישראלי, ולא ילמדו תלמוד, רק ידברו אחד עם השני, גם שווה לי. התקשורת הבין-דורית, שיתחיל, מה שקרה, באתי בגלל השירות, השארתי בגלל המחיר, הוא הפוך. נגיד, שקבעו פגישה לחברות על התלמוד הישראלי, ואחר כך דיברו על עניינים אישיים, בשיחה של אבא לבן, גם שווה, כי בסך הכל, כל המסגרת הזאת היא מסגרת שבאה להעצים ולחזק ולחבר, ואני מקווה שאנחנו משתדלים לעשות את עבודתנו נאמנה.
יפה, אז אפשר לומר שאתה, ככל שעוברים הימים, אתה מגלה שהקורסה שלך בגן עדן הופכת להיות יותר ויותר נוחה.
אני רחוק מאוד משם. אני מקווה, אני לא, באמת רחוק, זה לא המטרה. אני מאוד מקווה, האמונה באמת השם מניעה אותי לדעת שהצלחנו כולנו ביחד, כל הצוות, בראשותו של מאיר יעקובסון וחיים פרויליכמן וכל הצוות הגדול שלנו, שעושה דברים במסירות נפש גדולה. מה שאני קם בבוקר ועכשיו הולך לשבת מול המחשב, תחשוב על התחושה הזאת. אני אגש עוד את למחשב, הולך לכתוב משפטים כאלה ואחרים, ואני אומר לעצמי, בעזרת השם, עוד שבועיים, עוד חודשיים, יושב ילד בטורקיה, שאני לא יודע באיזה נסיבות הוא חי, מי ההורים שלו, מה עולמו, ויקרא את הסיפור שאני כותב. זו אחריות נוראית, לדעת שהסיפור הזה יכול להיות חלק מה-DNA היהודי שלו. זה מאוד מאוד משמח לדעת על ההשפעה ועל התפוצה, אבל זה מאוד מאוד מחייב לקחת אחריות כל מילה, כי כל מילה שכזאת, כל סיפור שכזה, כל מושג שאני כותב אותו, כל סוגיה תלמודית, היא תהפוך להיות מחר חלק מזהותו של ילד בטורקיה, או בארצות הברית, או באוסטרליה. זה מרגש מאוד, זה מחייב מאוד. אנחנו בינתיים נהנים מהמשמעות בעולם הזה, בוא נשאיר את הקורסות גן עדן לדברים אחרים.
אבי רץ, עורך התלמוד הישראלי בהקשר הזה, הוא כמובן איש פעלים חינוכיים בהקשרים נוספים, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך שמעון, יום מבורך וחודש טוב.
שלום שלום.
שלום שלום.
לפני 70 שנה, תש"ח היה חודש מרץ לחודש עקוב מדם במאבקים על הדרכים, מאבקי השיירות. אנחנו הבאנו כאן לפני מספר ימים את סיפורה של שיירת עטרות, ואנחנו רוצים להביא כעת את סיפורה של שיירת יחיעם, אחת המפורסמות, אם לא המפורסמת, בשיירות של אותה תקופה. ואיתנו נמצא על קו הטלפון מי שחקר את סיפורה של השיירה, רב סרן במילואים עמית אלעשר, שלום לך.
שלום, צהריים טובים, בוקר טוב.
נין לחלוצי הגליל, ואתה כבר כ-30 שנה עוסק בסיפורה של שיירת יחיעם. ולפני שאנחנו ניגש אל הפרטים, ואני אשאל אותך בצורה מאוד פשוטה, מה גורם לאדם בן זמננו לבחור לעסוק ולנבור בסיפור הזה דווקא?
כן. קודם כל, גם אני אומר את זה בכתבה שראו בטלוויזיה, שבתור ילדים זה היה, חונכנו על ברכי השיירה. וכמעט כל יום זיכרון או יום עצמאות, או היה בזמנו סיורים, טיולים, צעדה. שיירת יחיעם היא בעצם אחד הלבבות הכואבים, המדממים, אבל הפועמים גם לאיזשהו מחיר ששילמו, ואנחנו בזכותם כאן, לכל הגליל המערבי. חושב בעצם, כמעט מאז שאני זוכר את עצמי, השיירה היא אישו מאוד גדול. זה חוזר אליך כנער, בתור סקרן, חוקר, אני הייתי נער סייר כזה, לאחר מכן בתור קצין, במיוחד כקצין סיור, היא שיירת, התחלתי לחקור את זה טקטית בשנות ה-80, וככל שנכנסתי פנימה, גיליתי עוד ועוד דברים שממש מרתקים. ובשנים האחרונות, במיוחד כשכל הנושא התחיל להישכח, התחלתי לחקור את זה יותר, התחלתי למצוא דמויות שפעלו באזור, דבר לפני 20 שנה שעוד היו איתנו, והגעתי לעוד כתובים וארכיונים, אבל בעיקר חקר שטח שבו הלכתי מטר מטר כמעט את כל המרחב, והגעתי לסיפורים מרתקים, סיפורים אנושיים, סיפורים הקרביים.
אז באמת המחקר שלך מתפלג לשני אפיקים, החקירה הטקטית של בעצם מה היה באמת, מאיפה באו העורבים, מאיפה, לאן רצתה להגיע השיירה וכולי, מה קרה בכל שלב ושלב, וגם החקר האישי של הדמויות. בוא נעשה צעד צעד, בוא נלך רגע באמת לחקר הטקטי, ואתה אומר, דברים הולכים ומתגלים, לכאורה הסיפור פשוט, כואב אבל פשוט, איך מתגלים עוד ועוד דברים?
קודם כל, כשאומרים שיירה, חייבים לחבר את זה לקונספט הרחב של ההתיישבות. כשאנחנו מדברים על אירועים טקטיים או לחימתיים במלחמת העצמאות, ואני במקום מגורי היום בראש שנקרא, רואה את זה גם היום, אי אפשר לנתק את זה מההתיישבות. ההתיישבות, איך אני אומר, העת והחרב, המחרשה והקשת לא נפרדים. אז כהיום. ולכן, בעצם שיירות באשר הן, ואני אתמקד בשיירת יחיעם, נועדה מעל הכל לאפשר את קיום היישובים. היא לא באה בפני עצמה. וצריך להבין את הקונספט הרחב כאן. אז בנושא עוד לפני הטקטי, הרקע או הקרקע, כמו שמדברים בשפה צבאית, היא לא רק הקרקע הפיזית, אדמה, צמחייה וכו', אלא גם הקרקע של התיישבות פה באזור. 8 נקודות אמיצות שמחזיקות אזור שהוא לכאורה מחוץ למפת חלוקת החלטת האום 1947, נאבקות להחזיק את עצמם בקורי פלדה, שאלה בעצם הפלוגות הלוחמות שנעו פה בלילות, כשצריך להוביל הספקה וקצת יותר ציוד ולהחליף אנשים, אין ברירה לה לשלוח שיירה. ושיירות היו גם קצת לפני, קטנות יותר, נכשלו או הצליחו, אבל שיירה במסה קריטית כזאת היא לא הייתה, וחייבים לזכור שיום לפני כן כן עברה שיירה לקו הצפוני, לגוש ההתיישבות הצפוני, חנית אלון מצובה, תחת הסכם, ועל זה אפשר לדבר עוד ארוכות, על ההסכמים ואיך הם נשברים אל מול הצד שמנגד, אבל בעצם היה סוג של הכרח לעזור לאותה נקודה מבודדת, התיישבות ההר, קודם כל על בסיס שמירת מפעל ההתיישבות בפריפריה של אז, לצערי גם במידה מסוימת היום. זה קודם כל. עכשיו אם אתה הולך, כן. עכשיו אם הולכים לקטע הטקטי, הייתה את תפיסת המגננה, אנחנו פה לא באנו לכבוש אף אחד, באנו להתיישב, באנו לחיות בשלווה, וגליל המערבי במיוחד, בסוג של מרקם חיים משותף עם מי שסביבנו, והמצור שהתחיל בערך חודש לפני כן הלך והתהדק על גרונות היישובים, ואני יודע את זה מסבא שלי גבריאל זומרפלד, היה מוכתר רגבה. הסיפורים הם המון סיפורים, משפחה מנעריה, עוד ההורים שלו מנעריה, יוסף לוי ומשפחה זומרפלד מייסדי נעריה, החבל החנק הלך והתהדק, כשסכנת הפלישה הוודאית הייתה מלבנון כל הזמן, ונזכיר, עשרות ילדים, רק בקיבוץ אילון, מעל 200 ילדים, כך שבעצם ההחזקה הזאת וההוצאת השיירה לכיוון יחיעם הייתה סוג של הכרח כדי לשמור על אורכי החיים פתוחים. יחיעם דרך אגב לא היו בה ילדים ונשים, אלה ילדים, סליחה, נשים היו לוחמות, גם אין מוצב חודר, כשדי יודעים שאם יחיעם טיפול, גם הרוח של הרבה מההתיישבות פה טיפול, והייתה פה בעיה קשה מאוד של האם להישאר או לא להישאר. דבר נוסף, זה היה מקדם את כוחות האויב שישבו בתרשיחה, המפקד האזורי פה, עדיב שישקלי, היו מתמקמים עוד יותר נמוך, מה שנקרא בנקודת תקיפה יותר נמוכה, לקראת היישובים, וברור שהם רצו לתקוף. כל הזמן היו התראות, וזה בקשר להתראות שהוא גם על השערה, כל הזמן התראות לתקיפה על היישובים ולהתקפה רבתי. זה בעצם הצורך העצום הזה להוציא את השערה, כשהיא בעצם יצאה בנחיתות טקטית מוחלטת, כבדה, מסורבלת, נעל כביש צר, בין כפרים, ידעו למערב במידת מה, אבל האמינו שבכוח הנשק וגם בכוח המקל נוכל להקים מדינה. וזה היה בוחריהם, אז זה נזכור בתור הקדמה.
רגע, שנייה, כן, אני רק רוצה משפט אחד שאתה אמרת, כאשר יצאו, להבנתך ולפי המחקר שלך, כאשר יצאו, שיצאה השיירה הזו, אנשיה ידעו שישנו מערב בדרך. זה לא איזה משהו שהפתיע אותם, זה רק השאלה באיזו נקודה?
ידעו גם באיזו נקודה פחות או יותר, אבל אני יכול להגיד לך, גם מלבנון השנייה, שלא נדבר על תקופת לבנון הראשונה, ואני פיתחתי תחום התמחות בשיירות, בזכות הסיפור של השיירה. גם בתור קורס קציני סיור בלבנון, גם בלבנון השנייה יצא לי הרבה להוביל שיירות, אתה יוצא גם לנוכח איום, כשהמטרה העליונה, היא עילאית, אתה בונה משימות למרות האיומים, ואתה בוטח בכוח הנשק, בכוח המיומנות של האנשים, שהייתה אז, בוא נזכור, לא גבוהה. זה לא היו, שאתה אומר מפה, מגד, אין מה להשוות בכלל. הם בחיים לא עשו תרגיל תמרון, או תרגיל טקטי, גדודי, או פלוגתי. מחלקות, כיתות עבדו, בחשיכה, אבל לא ניהלו קרב ממש, בטח שלא אז. הנשק לא היה חוקי, הכל היה בעצם תחת השלטון הבריטי, צריך לזכור, ולפני העזיבה שלהם, והוואקום שפחדו שיבצר, יצר בהכווה את מה שנקרא תוכנית ד' של לתפוס את הנקודות, לתפוס את הדרכים, ליצור איזשהו קרום של פלדה שיגן על היישובים הקטנים, והם האמינו בכוח הנשק, בכוח האחוד. זאת טעות טקטית, אבל זה אנחנו יודעים היום. אבל אני אומר לך שגם עד ימינו אלו שיירות חוטפות, בין אם זה ביהודה ושומרון, בין אם זה בלבנון, כי הן יודעות שהמשימה היא כל כך חשובה שמוצאים שיירה.
זאת אומרת, טוב, אנחנו נכנסים כאן באמת לתפיסת עולם, כי הרי אנחנו מכירים את הגישה של שזכורה לנו אולי מלפני 25-30 שנה, אם הם לא היו שם, הם לא היו נפגעים. היו אמירות כאלה, והם נאמרו דווקא מרמטכ"ל לשעבר. אז התפיסה הזאת, אתה אומר, לא תופסת במבחן המציאות.
ב-1948 לא נשווה אותה לשום תקופה. ואני אומר גם בכתבה, אוי לנו ואבוי לנו אם נשווה. בעיקר נוכל ללמוד מזה. בפועל, החשיבה של להוציא שיירה כל כך חזקה, עם כמות נשק שהם עוד לא היו רגילים עליה, ונזכיר, עשו נשק מכל היישובים, היישובים יהיו בלי נשק. דבר כזה עוד לא היה, והם האמינו בכוח הרובה וכוח האמונה. הם כן ניסו לעשות באותו לילה לפני, וזה לא מפורסם וחשוב לדעת. מפקד הגזרה, מפקד האזור קודם כל, חבר חניתה, רק לאחר מכן מגד בעצם, בן עמי פחטר, שיש כל מיני, אמרו כל מיני טענות כלפיו, שאני מזים אותם אחת אחרי השנייה, בימים של אז, החליט לשלוח כנהוג שמחלקה, מחלקה גדולה, שתצא לתפוס איזשהו תל שולט, היה שם מקום שנקרא תל וקיה, גבעת המשוריין, היה שם קרב נוסף, שלושה חודשים לפני כן, כנהוג לתפוס נקודה שלטת לפני שהשערה עוברת, והשערה בעצם לכאורה מאובטחת. אותו לילה הקבוצה יוצאת פורים, הפור הוטל, זה היה פורים, זה מאוד דרמטי. לילה קצת גשום, היה חורף מאוד גשום ב-48, והוציא אותם, מה שנקרא, כנהוג וכמתוכנן, ופתאום הם קיבלו איתות דחוף מחניתה לחזור חזרה. ממש, יצאו כבר את השער. ובעצם הפור הוטל על אותה מחלקה שהמשיך את חגיגות הפורים, נסעה בבוקר לנהריה, וזו המחלקה שכולה הלכה שם באוטובוס. באוטובוס שבמרכז הקרב, שהחזיק 9 שעות, שזה סיפור מעניין בפני עצמו של פורים, שלא חגגו אותו פה בגליל 10 שנים אחרי זה, מרוב האבל והמכה, בעיקר בחניתה. אבל כן תכננו לעשות כן, ידוע לנו בדיעבד, זה לא כתוב הרבה מקומות, שכבר כל הגבעות מסביב היו כבר תפוסות, אותה גבעת משורנת התפוסה, גבעות סביב מצובה, סביב נעריה, קידמו כוחות לסמריה לפני רגבה כבר, לקוויקת, איפה שזה בית העמק היום, גם כן לקראת רגבה, מתוך איזושהי מגמה ליצור גל שני של התקפה, שיעשה את משימתו העיקרית של אותו צבא הצלה, וצריך להבין דירות הסמל שלו, השמדת יהודי פלסטינה וארצות ערב. זה היה המוטו שלו, שום הצלה ושום דבר, תראה את הסמל שלו, מגן דוד, פיגיון נעוץ במרכזו, לא הייתה שום מגמה אחרת, ולכן אנחנו יודעים היום שכנראה הוא קיבל התראות על אותם כוחות בדרך, הוא לא רצה שיהיה ציפור ה-39 כמו ה-35 בדרך לגוש עציון כמה חודשים לפני כן, הכניס את השערה לאוטובוס, כן נכון טקטית, לא נכון טקטית, הם קיבלו איזושהי הוראה מסוימת איך לעבוד בשטח, אותו ממם של אותה מחלקה, משה שיינרמן שנהרג עם אחותו, היה חבר בן זוג של אחות סבי, וכך שהסיפור הוא כבר כמעט אישי, ויצאו לדרך, וזו המחלקה שנלחמה על חייה במרכז אזור הלחימה, עם מחלקת האוטובוס שנהרגו 34 מחבריה.
מה אנחנו יודעים על הקרב? קח אותנו, תתקדם איתנו.
אנחנו מתקרבים בקרב שבעצם למרות הידיעות שהגיעו מכל הכיוונים כל הזמן, זאת אומרת הגיעו ידיעות התקיפות, גם לשערה הגיעו ידיעות, חשפו גם סוג של מודיע, שהוא היה דרך אגב מודיע כפול, צריך לזכור, הוא היה מסמריה, והוא היה מודיע כפול הרבה פעמים, הכל בעד כסף כמובן. יצאו לדרך מאוד חזקים, סביבות 2 בצהריים, קיבוץ יחיעם סוגר את גשר הגעתון, ובעצם מראה שבאמת השיירה בדרך, והוא לא הודיע את זה לשיירה, הם סוחבים איתם גשר כבד מאוד, על אחת המסעיות, 7 כלי רכב יוצאים, עוברים כפר קטן שנקרא חומיימה, שצמוד לנהריה, לאחר מכן נכנסים לכפרים ומפרג' הטל והנהר, ושם בעצם כבר היו צריכים לקבל התראה, הכל שקט. דממה. הבינו שיש משהו. ובאמת, שמגיעים לקראת בית הקברות של קברי, שהוא מבחינת נקודה טקטית מצוין למערב, נקודה שלטת, סוגרת מצד אחד עם בית קברות, עם הרבה מחסות, כביש צר ומתפתל, 2 עיקולים קצרים, מצד שני, מצד צפון, עמת מים שמובילה לתחנת קמח, שמין משולש מוות או כמו כיתור כזה, ונפתחת אש מאוד מדויקת, הכניסו אותם לתוך לא הערי, מי שעבד שם היה איש צבא מקצועי מצד האויב, יש השערה, וזה אומר זאת השערה, שזה היה מפקד מצבא זר, היה להם שכירי חרב, ופה היה מ"פ יוגוסלבי, שעבד יפה מאוד, ובמסע מערב נוסף לאחר מכן, בסוף יולי, בערוץ שהולך לכיוון תרשיחה, וכמעט היה סיפור דומה, השערה חוטפת, בהתחלה חוטפים הנהגים, מזלו של הרכב הראשון הפורט, שזה רכב בריטי, הנהג בצד ימין, אז מי שחוטף זה איתן זייץ, מפקד, תופס את הפיקוד, הסגן שלו, חמה לשוואק שנהרג אחרי זה בג'נין, ובעצם השורן הראשון מצליח לפרוץ, ולהגיע עם הרוג ופצועים ליחיעם, ובעצם התופת מתחוללת מאחוריהם, שהרכב השני, שבן עמי החליט לנסוע גם כנהג, וגם לשים את עצמו במרכז כובד המשימה, מתהפך בסוף המערב, נסים לתפוס איזושהי עמדה שלטת, נהרגים 2, הוא נפצע, ואז מתחיל איזה מסע מילוט, והם נהרגים למחרת. קצת מזרחה משייך דנון רבסיה בדרך ליחיעם, שסיפור מעניין בפני עצמו, 2 משאיות שהיו עם ציוד עליהם, 1 נתקע, זאת עם הגשר, כשבעצם הרכב הלוחם הבא זה משוריין, שבו יש חברי יחיעם, זה הרכב החמישי, שבו יש חברי יחיעם וכיתת לוחמים, הוא מצליח בתמרון מאוד מעניין, להתחיל לנסות לחזור אחורה, מתייעץ עם הממם שפורץ קדימה באוטובוס, שיינרמן, מול תחנת הקמח, התייעצות קצרה, אומר לו טוס לנהריה, תזיק עזרה, אנחנו בצרה. מערב אחורי, באזור הנהר, קילומטר מערב המתפך, נערך קרב פחות מוכר, קרב מאוד יפה, שמנהלים אותו 2, יהודה רייף, רשף ושוקה, רייף אחיו שנפטר לו מזמן, ובעצם חלקם מחלצים דרך נחל געתון, חלקם דרך אזור איפה שם קיבוץ שר, שם היה מחנה בריטי, גם שם עולים על מערב. תבין, זה יש עוד התגלגלויות של הקרב, נהרג שם עוד בחור, ובעצם ברגע זה נשאר רוב הקרב, נערך באוטובוס שנשאר במרכז הגזרה, מושך אליו את כל האש, מסעית מאחוריו כבר גם כן הרוגים, שני הנהגים, ובעצם אותה מחלקה של שיינרמן, עורכת קרב שנמשך 9 שעות, מנסים לחלץ, מנסים מלמטה, מלמעלה.
כמה אנשים יש באוטובוס?
רישומית מדברים היום על 37, תראה בחלק מהמקומות 39, אני לא חושב שזה משנה כל כך, כי יש כל מיני מחקרים חדשים גם לגבי מספר הרוגים. בוא נתמקד ברוח הלוחמים, שדבר בלתי יאמן, של 37 לוחמים, מחלקה לוחמת, נלחמת מתוך האוטובוס, מנסים לחלץ החוצה וכמובן נקטלים באוויר, מנהלים קרב גבורה בלתי נתפס מתוך האוטובוס, לא נכנעים. עד שהאוטובוס עולה בלהבות 7, 8, 9 שעות לאחר מכן, ובעצם שניים מצליחים בסוף, 4 בסך הכל, שניים שיש לנו הרבה עדויות לגביהם, אפשר לקרוא את זה, מיקם קספי ועמוס דולב מצליחים לחלץ, מיקם מצליח להגיע פצוע בצורה בלתי יאמן, עם נחישות, מגיע ליחיים, כשבעצם רוב העדויות מהאוטובוס ממנו, אפשר לקרוא את זה בכל מקום, כל היתר נקטלים, ובעצם בשדה הקרב השוטט דם הזה נשארים בסופו של דבר מעל 40 הרוגים, ואני בכוונה אומר מעל 40, כי יש עוד נגזרות לאן הגיעו כל מיני אחרים, ובעצם הלוואי ובזה היה נגמר הסיפור, הלוואי. אבל מעבר לקטל הקרב, ואני התלבטתי מאוד אם להעלות את זה מעל גלי יתר, אבל חשוב, נעשה דבר שלא היה עסק מאותו כמעט, כמעט, כי מכן נעשה הנושא של הפגיעה בגופות וחילול הגופות. ברמה של קטסטרופה שהיקה הידים עד היום עם הקה הידים בגליל המערבי.
אבל זאת תופעה בעצם מוכרת מהרבה מאוד
קרבות. התופעה מוכרת, היא הייתה מוכרת לפני זה בלמד ה' 12 איש שזוהו לפי זיהוי קבלי. העוצמת האימה שהייתה כאן זה שכולם חוללו. לא זוהו כמעט. זוהו כמעט כולם בזיהוי קבלי, לא הרבה יודעים על זה. יש לי עדויות אישיות מצמררות, אחות אחרת של סבא, הפקידה של הגדוד שיצא לי להכיר אותה, אני לא אגיד את שמה כמובן, נתחיה, שדרשו ממנה לבוא ולזהות את החברים שלה, רופא שהיה נשוי לאחות סבי, דוקטור ויידנפלד, היה חבר טוב של הרב דוקטור קלר, שנשבע שאת מה שהוא ראה הוא לוקח איתו לקבר, וזה תוצאה מאוד מאוד קשה. מעבר לעניין הפיזי, הגליל כולו הוקה באבל, היה בטוח שהנה זה נגמר, הכל, זה אני יודע, מדיעות מרגבה, מדיעות מכל האזור, אמרנו כל נקודה עכשיו נלחמת על חייה, זהו, הולכת את התקפה. צריך לזכור, מיד ההגנה מנסה ליצור פעולת תגמול על קברי, הפלוגה לא מצליחה להגיע, ואני מזכיר, הכל תחת מצור, מגיעים הכל דרך הים, בואו נזכור. אוקיי, זה ששיירה הצליחה לעבור את אקו סמריה והצליחה להיכנס לחנית אלון מצובה ביום שישי, זה היה סוג של הנה, הכל בסדר, הצלחנו להשיג הסכם עם האוכלוסייה הערבית, עם המוכתרים שהכירו אותם, הצליחו להשיג הסכם עם הבריטים ששילמו להם היטב, הייתה פה התאיה מכוונת ומתוכננת היטב של האוכלוסייה הערבית, הם חששו מאקו ומסמריה, והנה את זה הם עברו באף, והייתה עליצות אפילו, אמרו דחפנו את יישובי ההר, מה זה לדחוף לחיים? וזה היה בוחריהם, ונכנסו פה לתקופה קשה מאוד, גם של אבל, לא נתנו למשפחות מהקריות להגיע, גם כי היה מצור, אמרו נביא דרך הים, לא רוצים להפיל את רוח אנשי נעריה, שהיו ממש במגמת נטישה, לא נתנו להם לעזוב את העיר. צריך להבין את המשמעויות האלה, מיד התחילו בסדרה של פעולות קטנות, כדי לשמר את המצב ולמנוע התקפה רבתי, חודש לאחר מכן, פסח, ליל סדר, ניסיון התקפה על טיגרט, משטרת בריטית נטושה לכאורה של יערה, שוב הרוגים, שוב כישלון, אותה גדוד, אותה פלוגה, ופה אני חייב להזכיר את גדוד 21. חייבים להזכיר את גדוד 21 של חטיבת קרמלי, היו עוד שני גדודים כמובן, 22-23, גדוד 21 לא הפסיק לחטוף במלחמה הזו, והיו עוד בארץ כולה, כמובן, אני פשוט חייב, הגליל המערבי חייב את קיומו ליישובים, חטיבת קרמלי ועוד אחרי זה שנתנו פה, כמובן, שבע, חירה, חטיבת עודד, אבל גדוד 21 הוא זה שהחזיק פה את הגליל המערבי בתקופה הקשה הזו, ולאחר מכן אכל אותה קשה מאוד בג'נין, בבירווה, שוב למעלה באזור משלטי מנרה. הגדוד הזה הוא אוף החול, ואני חייבים לו פה חוב גדול מאוד, כמו להרבה אחרים, אבל אני פה בתור תושב הגליל, קראו להם האיינס ונצוונצינג, ה-21. אנחנו חייבים להם הרבה. לא רק להם כמובן, אבל להמון. הם הקיזו את הדם בשיירה, הם הקיזו את הדם פה בניסיון לשמור על היישובים, להחזיק, הם ואחרים כמובן, אבל הם היו הלב. זה סיפור הקרב.
כמו שהזכרת בתחילת הדברים, יש כמה וכמה אפיקים שאפשר לדון בהם, ואנחנו ככה, או זמננו ככה, קצת ככה מתקצר. אבל בכל זאת, אני חייב לעבור לזמננו אנחנו, ואתה היום פוגש קבוצות, גם פוגש לוחמים וקצינים בצהל.
כן.
ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה מעביר את המורשת הזאת, שאתה ניכר שאנחנו פה נגענו רק בקצה, ומי שישב איתך גם שעות ארוכות ישמע לא מעט דברים נוספים. איך אתה מעביר את המורשת הזאת לימינו? מה הלקח שאתה יכול להעביר לדור הנוכחי?
קודם כל, אני קורא לזה היסטוריה יישומית. יישומית זאת אומרת לקחת את ההיסטוריה הרשומית, הרשומה, להבין שזה איזשהו נתון, מסגרת, ולראות איך אני מיישם את אותם עקרונות על ימינו אנו, מבחינת אומץ הקרבה, אחדות. אני כל הזמן מדבר על אחדות. אנשי הלוחמים של השרה היו בכלל מהקריות, לא הכירו את האזור, אבל ידעו שאנחנו בדרך להקים מדינה. אז קודם כל אני מחנך לנושא של ערבות הדדית ואחדות העם, וזה מעל הכל. אבל מעבר לזה, אני כל הזמן מנסה לחנך איך נקרא לזה? מקצוענות בלתי מתפשרת. ואני אתן דוגמה, לקחתי גדוד סיור שלם, מפקדים, הכנסתי אותם לאודיטוריום, פרסתי מפה של הגליל המערבי, אמרתי, אתם עכשיו גדוד 21, 22, לא משנה, אתם עכשיו צריכים לכבוש את הגליל. נתתי להם נתוני קרקע אויב, קדימה משימה, כולל שיירה להכניס למוצב חודר. הם עשו את המשימות האלה עם האמצעים של היום, אמרתי, עכשיו תסתכלו איזה אמצעים היו אז, ותראו מה שהם עשו ואיך הם התנפצו פה, על כוח האמונה וכוח הצדקת הדרך. אז זו דוגמה. מבחינה טקטית, אני מלמד המון דברים שקשורים, אני אפילו לא רוצה לדבר עליהם, כי הם חלק מדברים שמשתמשים בהם. זה לקרוא את כל המרחב, להתייחס לכל המרחב, לכל האיומים, לבוא בכלל מן העורף, לבוא מן האגפים, גם בטקטיקה של השערה עצמה, לעצור לפני כניסה לאזור עימות, לנתח אותו, להפעיל שיקול דעת מוקדם, וזה באמת, אני חושב, דברים שאני מצליח להעביר, ומעל הכל, את הקשר בין ההתיישבות ובין הלחימה ובין העמידה האיתנה שעדיין היום קיימת בהתיישבות הפריפרית, בין אם זה גבול הצפון ובין אם לתפיסתי האישית שלי, יהודה ושומרון, שאיפה שרק נגור, שם, מה שנקרא, איפה שנגור, שם נאלץ להילחם, ורק ככה נוכל להישאר שם. זאת אומרת, צריך להבין הלחימה היא בעצם משרתת את ההתיישבות. וזה גם ברוח שהייתה אז, וזה לא רוח שאני מנסה להגיד גם להביא היום.
אני חייב עוד שאלה אחת. בגלל שאתה מדבר על כוח האמונה, על כוח צדקת הדרך, על, על הערך הזה של הקשר בין המגל לחרב, אני חייב לשאול אותך אם הדברים הללו מדברים גם בדור שבו על כל הערכים האלה שמים סימן שאלה ציני, אף אחד לא רוצה לדבר היום בסימני קריאה, הכל, כל האג'נדות מותרות, והכל זה נרטיבים, ואין מה הצדק שלי, גם הוא יש לו צדק, זה היום השיח. איך אתה משווק אמירות כל כך נחרצות, כל כך ברורות, כל כך חד משמעיות, לדור, בוא נאמר בפשטות, מבולבל כמו שיש לנו היום?
א', אתה נוגע בנקודה אישית מאוד כואבת. גם במקצוע הצבאי שאני מעביר, וגם באופי של סייר חוד, זה שהולך קצת קדימה, מפני כולם, וחש את הדרך כמו שהיא מופיעה, או לפני שנגעו בו, לפני שהתעסקו איתה, זו בהחלט סוג של בדידות קדמית כזאת, בדידות אמונתית, אבל, וזה לא פשוט. אני מוצא את עצמי, באתר השיירה או בכלל, מנסה להעלות את המורשת הזאת, ולכן אני גם עושה את הכתבות האלה, את הרעיונות האלה, כי זה נושא ש, איך אמרתי בכתבה של בטלוויזיה גם, נרטיב שהולך ונעלם. ואתה העלית הנקודה מאוד קשה. למזלי, יש מארגונים, לדוגמת השומר החדש, שאני הייתי, זכיתי להיות מאנשים הראשונים שיעזרו להקים את שנת השירות שלו, תוכנית המנהיגות, וזו השפה. זו השפה, וצריך להבין את זה, זה לא להילחם סתם בשביל החרב והכיבוש, אלא נהפוך הוא, אנחנו פשוט רוצים לשבת בנחלתנו, ומוכנים ללחם על זה. והדיבורים האלה, לצערי, לא מספיק נפוצים, לא מספיק רחבים בשיח הישראלי, ולשמחתי, יש כמה ארגונים שבהחלט הרימו את הדגל הזה ומחזיקים אותו, ולסיום עניין, באמת השנה אנחנו הצלחנו לגרום לזה שאת יום העצמאות, תשע"ח, שזיכרון אלה שכבר היו שם אינם, בדור שלי, הדור השלישי, מבין 51, נאבק לספר את הסיפור, יום העצמאות השנה, ארגון השומר החדש, בהובלה שלו, ארגון אחריי ואור התיישבות, עושים אירוע שמח, ציוני, אני לא מתבש להגיד, באתר השיירה, לכבודם של כל משחרי הגליל המערבי והגליל בכלל. וזה סוג של מהלך שבהחלט משמר את הזיכרון.
אז אתה אומר, יש עוד במה להתעלות בנימה אופטימית ולא להיכנס כן. איזשהו דכדוך לנוכח
רק האווירה. אופטימיות, רק אופטימיות, כי אם אנשי 48 לא היו אופטימיים, שמתנפצו פה על קירות של דם, מה שנקרא, לא היינו פה, לא תשב איתך בניחותא בראש הנקרא, או ברגבה, או בעברון, בחנית המצו באלון, בוודאי לא ביחיעם. איך אמרה אותה גברת מבוגרת מיחיעם? גם כשרציתי לעזוב, לא יכולתי. קרוב ל-100 בחורים ובחורות נהרגו פה שאני יושב פה היום, אני לא יעזוב. כן. ואת הרוח הזאת צריך לשמר, לאו דווקא בדם, אלא במחרשה. ורק שאף אחד לא יעיס לגעת לנו, זה הכל, זו תפיסה שלי.
עמית אלעשר, יש לי תחושה שבאמת חבל שאנחנו לא מדברים עוד הרבה שעות, אבל אין מה לעשות, יש לנו סד מסוים של זמנים, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
תודה על ההקשבה, ושבאמת למען כולנו, להתראות.
תודה, יום טוב.
ביי.
פסח כבר ממש מתקרב, ואיתו ההכנות, הניקיונות, וגם לא מעט לחץ, בואו נודה, לא מעט לחץ שאופף את הבתים שלנו. אז איך מתמודדים והופכים, אם אפשר בכלל, להפוך את התקופה הזאת לקצת יותר נינוחה? שלום, אנחנו אומרים, לראש החוג לגיל הרך במכללה לחינוך שענן בחיפה, הדוקטור ניצדורי, שלום לך.
שלום וברכה.
אפשר או זהו, נתייאש, נעזוב, נרים ידיים ונמשיך כרגיל?
לייאוש, אנחנו נגד הייאוש, אנחנו תמיד בעד מציאת פתרונות יצירתיים, וגם לפני פסח, שזה תקופה קצת לחוצה להורים, אני חושבת שאפשר להפעיל כמה פתרונות יצירתיים לעבודה בבית, גם עם הניקיונות, גם עם ההכנות, גם עם הקניות, ובעיקר עם הילדים, שזה באמת התחום שאני מבינה בו ויודעת עליו קצת. ואני אשמח, אני אשמח לתת ככה כמה עצות להורים לעבור את התקופה הזאת יותר בנינוחות ופחות בלחץ.
אוקיי, אנחנו מקשיבים, נתחיל לרשום.
אז כן, קודם כל באמת לגייס את הילדים לניקיונות הקטנים שלהם, לסדר שלהם. אבל כשאנחנו אומרים לילדים, תסדר את החדר שלך או תנקה את החדר שלך, זה לא, הם לא סוסים לעשות את זה כל כך מהר ובשמחה. אבל אם אנחנו מוסיפים עוד מטרה אחת קטנה ואומרים להם שכל מה שהם מוציאים, כל המשחקים שהם לא צריכים והספרים שהם לא צריכים, אנחנו נתרום לנזקקים, ומסבירים להם מה זה אנשים נזקקים, אז תלוי כמובן בגיל, כן? אז אני מתארת לעצמי שהמוטיבציה שלהם תהיה הרבה יותר גדולה באמת לארגן את החדר שלהם בצורה כזאת שכל מה שהם מוציאים ממנו יתרם לילדים שאין להם. אז זה כבר השגנו שתי מטרות, גם הם ניקו את החדר וסידרו אותו והוציאו את כל הדברים שכבר הם לא צריכים אותם, וגם עשינו טוב לאנשים אחרים.
שלוש מטרות, כי גם הפכנו אותם לאנשים תורמים יותר.
בהחלט, אז יש פה גם משהו חברתי וגם חינוכי וגם, כי אם סתם נגיד להם לכו תנקו את החדר בלי שום מטרה, זה לא כל כך בראש שלהם. מאוד חשוב לשוחח עם הילדים ולהסביר להם, כי לגננות ולמורות אין כל כך הרבה זמן מחג פורים עד יציאה לחופשת הפסח, זה משהו כמו שבועיים, אין להם כל כך זמן לשוחח עם הילדים על באמת המטרות של החג ולהיכנס לכל המשמעויות של הסיפור של יציאת מצרים וכולי, ולשבת עם הילדים ככה מדי פעם לעשות הפסקה בכל הלחץ המטורף שאנחנו נמצאים בו, לשבת איתם עם האגדה, לא בליל הסדר, לפני ליל הסדר, עם האגדה, להסביר להם מה זו האגדה הזאת. מה זה הספר הזה שבכל אגדה אנחנו רואים איורים אחרים, וכל מאייר מאייר את זה בצורה שונה, ומה המשמעות של הפסקאות המיוחדות שאנחנו רוצים שהילדים, אפשר להסביר להם כל האגדה, אבל הפיוטים המיוחדים של חד גדיה ואחד אלוהינו, ומה זה מה נשתנה, להסביר להם, כי בליל הסדר אנחנו כבר די עושים את זה ברוטינה, ולא כל כך מתעכבים על כל דבר. אמנם יש לנו את המצווה של והגדת לבניך, אבל אני לא יודעת עד כמה אנחנו בליל הסדר עושים את זה ככה בנינוחות עם הילדים, אז לא לחכות לליל הסדר, אפשר לעשות את זה קצת לפני, ובליל הסדר להוסיף עוד קצת. ילדים מאוד מאוד אוהבים לעזור לנו בכל מה שקשור למטבח. ילדים ממש ממש אוהבים, רוב הילדים אוהבים פעילויות של בישול ואפייה, אז אפשר בהחלט גם לגייס אותם לזה. ילדים מאוד אוהבים לעזור לנו בקניות, להכין רשימת קניות, לעזור לנו, לצאת איתנו לקניות.
אבל אז מסתבכים, רגע, אמא תקני לי, ואמא תקני לי, ולמה זה, ויש פה שוקולד.
זה אנחנו, נכון, אז אנחנו לא עושים, את כל האקט החינוכי הזה, אנחנו לא עושים בסופר, שוב, אנחנו עושים אותו בבית, לפני שאנחנו יוצאים לקניות.
זה מחזיק,
אנחנו קובעים, אנחנו, כן, לפני שיוצאים לקניות, קובעים את החוקים, מה בדיוק אנחנו הולכים לקנות, ומה מותר לך להוסיף לעגלת הקניות שלא ברשימה. אז אם הכל ברור מראש, אז אין אחר כך סקנדלים בסופר. אחר כך הדמות הזאת של אליהו הנביא היא דמות מרתקת ילדים. דמות ממש מרתקת. יש כל כך הרבה אגדות ושירים על אליהו הנביא. ופשוט אפשר לבנות את הפרופיל של הדמות הזאת תוך כדי הסיפורים. זאת אומרת, ממש לקחת איזשהו דף ולהתחיל לבנות או להתחיל לצייר את הדמות הזאת של אליהו הנביא, איך שהיא מצטערת, בכל סיפור היא מצטערת בצורה שונה. בתנך יש עליו סיפורים אחרים, באגדות לילדים הוא מתואר אחרת, באגדות למבוגרים יותר אחרת, ולאט לאט אנחנו בונים את הפרופיל שלו, וכך הדמות לא הופכת להיות איזושהי דמות מסתורית, שאנחנו רק פותחים לה את הדלת בליל הסדר, והוא בא לטעום מהיין, ואנחנו, הילדים לא ממש יודעים מי זו הדמות הזאת, אז בהחלט אפשר להרחיב, וזה גם אנחנו עושים לפני החג. אפשר לשלוח את הילדים בערב החג, ללכת לקטוף קצת חרציות וסביונים, שעכשיו השדות מלאים בהם, ולקשט את האגרטלים, לקשט את שולחן החג. זה גם משהו שילדים מאוד מאוד אוהבים. להכין איזשהו יומן, מין יומן מסע שאנחנו מתחילים אותו מהיום הראשון שהם יוצאים לחופשת פסח, ועד ליל הסדר, יומן שבו הילד כותב בכל יום איך התקדמנו ומה עשינו, גם איך התקדמנו מבחינה פיזית בעבודות הבית והניקיונות והקניות וכו', וגם איך התקדמנו מהבחינה הזאת של הזמן של הביחד. כי אם תשים לב, אני משלבת פה גם דברים שקשורים למבוגרים, קניות, ניקיונות, סידורים, וגם מדי פעם לעשות את הפאוזות האלה של לשבת עם הילדים ולהסביר להם קצת על הדברים שמעבר. אז הילד יכול לכתוב לו איזשהו יומן, מה הדברים שהוא אהב היום לעשות עם ההורים וכו'. ואחר כך לקרוא את היומן הזה בחג הפסח, לראות את השבועיים האינטנסיביים האלה שאנחנו עברנו, זה מאוד נחמד.
עכשיו יש בכל המכלול האלה של ההצעות שנתת לנו כאן, יש כמה וכמה דברים שהם מצריכים ההורים לפנות עוד זמן.
לא,
אז של
כן,
ההורים תשמע, זה הדבר הזה שאיננו הזמן.
אז זהו, אז יש פה, אם אתה שם לב, יש פה גם המון דברים שילדים גם עושים אותם לבד. הסידור של החדר שלו הוא לבד. אם אני אומרת לו, תשב ותתכנן במפה, במפת ארץ ישראל, איזשהו טיול נחמד שאנחנו רוצים לעשות בכל המועד, תשב, תסרטט, תרשום, תכין איזשהו מסלול לכל המשפחה, ואתה אחראי על המסלול הזה. זה כבר דורש ממנו חצי יום של הכנות, ללכת לקרוא על המקום.
לאיזה גיל זה?
זה יסודי, זה בית ספר יסודי. בהחלט ילדים בכיתה ב', ג', ד', יכולים לקחת מפת ארץ ישראל, להחליט על איזשהו מסלול שהם רוצים בכל המועד שכל המשפחה תצא אליו, ועכשיו אתה מתכנן את הכל, אתה גם מתכנן את המסלול, ואתה גם מתכנן מה ניקח איתנו לדרך לאכול, ואיפה נעצור, מה יהיו תחנות הביניים, זה לוקח, זה לפחות כמה שעות של הכנה, יכולים לשבת גם שני אחים ביחד ולהכין. ילדים קטנים יותר בגן, אפשר לתת להם כמה שלטים שכתוב עליהם חמץ וקשר, ותקשט לי מדבקות כי אני רוצה להדביק על ארונות המטבח. אז יש דברים שבאמת אנחנו עושים איתם, כמו לשבת להסביר להם את האגדה ואליהו הנביא וכו', אבל יש המון דברים גם שאפשר, תוך כדי זה שאנחנו עושים את העיסוקים שלנו, לתת להם לשבת לידינו ולהכין כל מיני קישוטים של חמץ וקשר. אתה יודע מה? בוא תכין לי את סדר הסועדים סביב שולחן אחד, תכין לכל אחד את השלט עם השם שלו שהוא ידע איפה הוא יושב. זה ילד בגן, אם אני כותבת לו את שם האיש והוא רק מקשט מסביב את השלט, זה יופי של פעילות לילדי גן.
הדברים הללו מגיעים בסופו של דבר להורים? זאת אומרת, ישנה איזושהי
מערכת... אני מקווה שמישהו מקשיב לנו.
לא רק ההקשבה לנו, ואני שומע בעוד הרבה מאוד תוכניות אירוח כאלה ואחרות, מדברים על הדברים האלה. אבל השאלה אם יש איזשהו מקום או איזושהי נגישות אל ההורים באיזושהי מסגרת, כי יתפוס את הילדים לא בעיה, אומרים להם משהו בבית ספר, זהו, ירצו או לא ירצו, הם צריכים לדעת את הסיפור הזה. ההורים, בכלל, כל אחד עסוק
בסיפור ותעניתו. תראה, ההורים, אני מתארת לעצמי שיש הורים שמקשיבים לנו, וחלק מהדברים שאני מציעה, או בתוכניות אירוח אחרות מציעים, הם יעשו, וחלק מההורים זה לא ידבר אליהם, כי יותר חשוב להם עכשיו הוואטסאפ והפייסבוק והאינסטגרם והסרטונים ששולחים להם, והמיילים שנכנסים מהעבודה, זה הכל עניין של סדר עדיפות. זאת אומרת, אני מאוד מקווה שהורים ידעו לעשות את סדר העדיפות הנכון, לדעת שיש שעות מסוימות שאני מתנתק מהעולם האינטרנטי, ואני עכשיו עסוק עם הבית, עם הילדים שלי, וזה הדבר, זה בדיוק הדבר שיגרום להם להיות פחות בלחץ. כי יש כאן איזשהו אבסורד, הרי ממה נובע הלחץ של ההורים? הלחץ של ההורים נובע כי הם צריכים להיות אונליין, כאן ועכשיו, בכל קבוצות הוואטסאפ, בכל הדברים הכי הכי עדכנים שנכנסים להם, ברגע שהם ידעו להרפות, ברגע שהם ידעו להרפות, הם יהיו פחות בלחץ גם עם עצמם, עם העולם הפנימי שלהם, וממילא הם יהיו פחות בלחץ גם עם הילדים שלהם. אז זה כל עניין של סדר עדיפות. ההתקדמות הטכנולוגית היא מבורכת, אבל היא גם באה פה לרועץ להורים, וזו אחת הסיבות שהורים צעירים היום לחוצים לדעתי, הם צריכים להיות זמינים כל הזמן. אז טיפה להרפות, לא נורא, אז שעתיים אני לא יהיה... שעתיים אני לוקח את הטלפון הנייד ושם אותו בצד על שקט ולא מדיד בו בכלל. אני עכשיו נטו.
ויש מי שיקרא לדבר הזה פשוט לצאת משעבוד לחירות.
ממש, ממש כך.
הדוקטור ניסה דורי, תודה רבה לך על הדברים. שיהיה חג שמח. כל טוב. עד כאן, יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן המעט ארוך הזה, אני מקווה שתסלחו לנו. הרב חיים דרוקמן, ליואב אפלבוי, לעמית אלעסה, לתומר סמרקנטי, לאווירת, לדוקטור ניצדורי, לכם על ההאזנה, סעו בחיים טובים, בשורות טובות, להשתמע.